טוב, אנחנו עסוקים במידת הגאווה, לצערי הרב, אבל חייבים גם את זה. בפעמים הקודמות עסקנו בארבע מרכיבים, אני עושה חזרה קצרה ככה כדי ליישר קו, בארבעה מרכיבים של, שהם למעשה השורש של מידת הגאווה. אז אני בעמוד את זין למי שיש, אבל ככה נגיד זה במהירות. דבר ראשון, זה אהבת עצמו במידה גדולה. למה הדגשתי, עשיתי פסיק ואמרתי מידה גדולה? כי אדם כן צריך לאהוב את עצמו. אין פה עידוד לא לאהוב את עצמך. אדם צריך לאהוב את עצמו. אבל איפה מתחילה הבעיה? כשאתה אוהב את עצמך במידה גדולה. אז ממילא, פה זה המניע שדוחף אותך לכל מיני מקומות ש... הם אלה שמניעים את מידת הגאווה. אז זה א', ב', כוח דמיון מטעה להגדיל כל מה שיש בו בהרבה כפליים מהמידה האמיתית. אתה מסתכל פתאום על המציאות עם זכוכית מגדלת או עם מיקרוסקופ או טלסקופ או איך שאתה רוצה, הכל בהגדלות. הכל בגדול, בגדול שלילי. יותר מהמידה שקיימת. יש משהו חיובי, אבל אתה מגדיל את זה עוד יותר ממה שיש. הדבר השלישי זה טעות דמיונית, זה שהוא חושב שיש בו דברים מסוימים. הוא מערער בעצמו וחושש בו דברים מסוימים שאין בו אותם. והדבר הרביעי זה הסיכלות, ככה קורא לערב, הסיכלות בידיעת מהות המעלות האמיתיות מהן. אתה לא יודע מה יקרה ומה מה באמת חשוב ומה לא חשוב. אתה חושב שהכבוד והכסף והתארים הם הדברים החשובים בעולם, אז אתה נלחם על זה. ולעומת מידות הענווה והחסד והטוב והיושר והדברים החיוביים, נו, אם יושר לא תביא אוכל במקולת, יש כאלה יוצאים סטלבט על הזה. אם היה פעם ביטוי כזה, היום הוא כבר לא קיים, אבל היה מושג שנקרא לשכת הסעד. אז אמרו שמי שהולך ישר מגיע לשכת הסעד. לשכת הסעד היה מוסד שהיה תומך באנשים מסכנים. ישר אתה מגיע לשם. אבל לא, אנחנו אומרים לא, אם יושר תגיע למקומות הכי נכונים. ואם זה תגיע לבית סוהר, כמעט בטוח או לא. צריך לנו אהב כל פעם, אנחנו שומעים לכל מיני עובדות כאלה. אז פה ראינו, התחלנו גם את ב', אז בואו נתחיל את ב' ככה בקריאה קצת מהירה. יש לכולם עמוד י' ח'. בב' אתה מנפח את מה ש... יש בך משהו, יש בא, לא בך, סליחה, יש באדם משהו, והוא מגדיל את זה עוד יותר. יש באדם צד מסוים חיובי, אבל הוא מנפח את זה יותר. בג' אין, והוא מדמיין שיש. זה אין ויש, ואתה, אתה, סליחה, אותו אדם מדמיין. דרש רב ברד רב אילה, אימה ידכתיב, היום השם יען, כי גבו בנות ציון, שהיו מהלכות בקומה סקופה. עכשיו אני אסביר לנו את הצד הזה. בתוכיותו של האדם מושקף לו כל עולמו. כאשר בעולם הכלי, הנה אנו מוצאים את הכוחות מחולקים לטוב ולרע. קראנו זה פעם קודם, אני קצת קורא את זה מהר, אבל גם מי שלא היה ולא מבין, יעצור. אין פה הספק חומר, אין פה ריצה, אין פה בגרות, אין פה מבחנים, אין פה, אבל יש פה. אז לכן, גם ממי שלא היה, יכול לשאול. אז יש כוחות מחולקים לטוב ולרע, והרע אמנם ראוי להיות במציאות, אין אנחנו מתכחשים למציאות הרע, היא קיימת וצריכים אותה. כי הקדוש ברוך הוא ברא אותו, ולא לחינם הוא נברא. יוצר אור, הוא בורא חושך, עושה שלום, הוא בורא רע. אני השם עושה כל אלה. כך אומר הנביא ישעיהו. הרע קיים, הקדוש ברוך הוא ברא את הרע. אלא שהוא צריך להיות כפוף אל הטוב. הוא צריך גבולות, הוא צריך שלטון, הוא צריך מה שיקביל אותו וישלוט עליו. תחת השפעתו המרסנת, המקבלת והמכוונת לדברים חיוביים. בעולם הכללי, בטבע, בגוף האדם, בחיים החברתיים, כוחות שליליים רבים יש, בעלי עוצמות גדולות, עלולים להתפרץ, להשחית ולקלקל, והאדם בחוכמתו ובכישרונו, סוחט בפשוטם המזקת ומכוונם לצדדי הברכה והתועלת. אדם אומר, עד לפה תגיע, עד לפה מקומך. בלי יצר המין, לא היה עולם. כמו שהם ידועים, שכנסת הדועה ביטלו את יצר המין. זהו, אין אנושות. כי זהו. יצר המין צריך אותו מתועל נכון, בקדושה ובטהרה, להמשכיות הדורות. וכן על זה הדרך כל שאר הדוגמאות. כן, בקומת האדם, כל הווייתו, הגופנית והנפשית, צריך שידע שיש בו כוחות כאלה שלא הרחבתם והתמתחותם, התמתחותם יפעלו לטובה, כי אם הגבלתם וצמצומם. מחשבה מוטט של פסיכולוגים ונשי חינוך תופסת מקום רחב. אני קורא מהר כי אמרתי, כי ראינו את זה. תופסת מקום רחב בעולם, סוברת שכל נטייה שמוצא האדם בקרבו, לגיטימית היא. יש שלב וצודקת, אל תחנוק כלום, תן לה הכל להתפתח, תגיד מה שאתה חושב, תראה את כל מה שאתה, הכל, אל תחנוק, אל תבלום. איזה עידוד, כל הכוחות, וכלכן כל המערכות עצמם של כל מיני טיפוסים שליליים, נמצאים במציאות, כי אתה לא צריך לחנוק. תפוץ, תן לזה לפרוץ, לא. עולם היהדות אומר לך, לא. גם אם זה גזרה מהשמיים, נולדת במזל מאדים, יש לך תהיה לראות דם. מה אתה עושה? תטייל את זה נכון. תהיה שוחט, מדגה שהיא לא שלמה, ותהיה מועל, כבר מצווה. יש נטיות, אבל תטייל אותם נכון, תרסן אותם. אל תהיה זה להתפרץ. להתפרץ אתה יכול להיות רוצח, כי אתה מחפש דם כל הזמן. גם אם תטייל את זה נכון, זה כדוגמה. על כן, אין לדקה לצמצם. אסור לאדם לפעול כנגד טבעו, כנגד הכישלונות הקריטיות שבו, זה הפסיכולוגים אומרים, כי בבריאותו ובכוחותיו האנושיים הוא פוגע. בשם תפיסה זו הולכת ונבנית חברה אנושית הנותנת אישור והסכמה של מוסר וצדק לקלקולים על השחתות שבין אדם לגופו, שבין אדם לחברו. המתירנות ההורסת כל חלקה טובה נושאת ראש, והעולם הולך ומדרדר במוסרו וברמתו הערכית והרוחנית. הולך ומדרדר, ואנחנו בדור כזה שאתה לא צריך יותר מדי חוכמה. תפתח את העיניים וזהו. לא צריך יותר מדי. אתה רואה, כשאין גבולות, איפה, לאן הכל הולך, לאן זה מוליך, שכבר מי שרחם עיניו בראשו הוא כבר אומר, רגע, לאן זה הולך, לאן, עצור, עצור רגע. סבלנות, חבר'ה. שוואי, שוואי, אומרים ביידיש. אבל לא עזור לך כלום. אתה לא נותן לזה גבולות. אפילו במצבים שבהם היום החינוך הפלורליסטי, הכל, אתה יכול לדבר, אתה יכול להגיד, תחשוב, תעשה. או היום יש גישה כזאת, תן לילד לעשות מה שהוא רוצה. אבל הילדים מחפשים גבולות. ואם אין לו גבולות, הוא יראה לך מה זה בתור הורה. ילד מחפש גבולות, הוא צריך שההורה יגיד לו עד לפה. עד לפה, תעצור. יש סיפור פעם, כדוגמה, בעיקרון שלה. יום אחד, זה בעל תשובה מהמכון, עשה אצלי שבת חתן בבית. אשכנזים עושים שבת חתן לפני החתונה. הוא חונה אוף אוף. והוא היה, ההורים שלו, ההורים של הקלה, והגיע גם אחותו ואחיו, המכונים בשפת העיתון, חילונים. רחוקים מתורה מצוות, באמת לא יודעים כלום. בשלב מסוים, ככה היינו תוך כדי סעודת שבת בבוקר, שרים שירים, פתאום ראיתי את האחות באה לשולחן ועצרה אותנו. עצרה באמת השולחן, עשתה שקט. מה קרה? היא אמרה, אני חייבת לספר לכם משהו. ספר? טוב, אני מספרת. היא אומרת, אתם לא שמתם לב, אבל באמצע הסעודה, הבת של דני קמה ויצאה, רצה למטבח. אשתי בדיוק הכינה שם את המנה הבאה, אז הילדה רצה למטבח. אז היא ראתה אותה שהיא רצה מבועלת, היא רצה אחריה גם. אז הבת, ככה היא מספרת. הבת שלי שאלה את אשתי, האם זאת אמא שלהם? האישה שהייתה שם, שאמרנו לה, זה האמא, זה אבא של החתן ואחותו ואחיו. אז היא שאלה את אשתי, כן. אז אשתי קלטה מה הבעיה. אז שאלה האחות, שאלה את אשתי, מה קרה? אמרתי, הבת שלי רגילה שקוראים לאבא ואמא, אבא ואמא, לא קוראים בשם. כאן חתית, אסור לקרוא לאבא ואמא בשם. רק קוראים אבא ואמא. אז היא שמעה אתכם, קוראת לאמא שלכם בשם הפרטי שלה. אז היא רצה לשאול אם זה אמא ואבא שלכם. ככה אשתי אמרה לאחות. אז האחות באה לשולחן ושתיקה אותנו, וסיפרה את זה. היא אמרה, הבת של דני וזה. אז האמא בטון מצטדק אומרת, תראו, כשנולדתם, אמרתי, תראו, אני החברה שלכם. אתם תקראו לי בשם, אני אקרא לכם בשם, נהיה חברים, נהיה... אז האח החילוני השני אומר לה, תקשיבי, אמא יש לנו אחת, חברים יש לנו הרבה. אז אתה תבחין. הורה זה לא חבר. הורה, הורה. כמובן, לא בדיסטנס ובמורם מעם ובאגרסיביות וזה. אבל הורה הוא הורה. אבא ואמא זה אחר. זה לא חברים. חברים, קנה לך חבר. הורה לא קליטה. זאת מציאות. ולצלנו עליו, זה תרבות כזאת ש... אנחנו חברים, אז הוא יכול להשתיק את האבא שלו ולצעוק על האבא שלו, וצלם אבא גם יכול להרוג אותו כי הוא צריך את הכסף של האבא שלו. עיין לאל, לאן שאתם רוצים, תפנו ימינה ושמאלה. לצערי עליו, ממש לצערי, זה לא... לא כן, מלמד אותנו התורה. להפך, כשם שבטבע מצויים מפגעים רבים וסכנות עצומות, ואדם חומתו המלך חופשם ולהגבילם, פן ישחטו החיים ללא תקנה, אם ניתן לזה, לא נעצור בזה בגבולות, כן הוא בנפש האדם. כוחות בהמיים וגסים יש, העלולים לעבור את גבולם, להרוס ולקלקל, ועל כן זקוקים הם לצורך השלמתם את הכוונתם להפיק הנכון. חייב להיות מוגבלות. ואני אגיד לכם יותר מזה בחריפות אפילו. אפילו בדעות. אומר, היה אומר הרב חוק, אם לא היו לי מתנגדים, הייתי קונה מתנגדים בכסף. כי המתנגד מאזן אותך, הוא בולם אותך. כי המחשבה שלך יכולה לרוץ בדמיון אין סוף. המתנגד גורם לך לברר לעצמך את הדרך שלך. זה מה שהגמרא מספרת, הסיפור הידוע של רבי יוחנן ויש לקיש. חוזרים על זה כל הזמן, אבל כדי לחנך את עצמנו. ויש לקיש... היה סוחר בארדן, הוא היה טיפוס משלנו, גנגסטר כזה. והוא שחה בירדן, ראה אותו רבי יוחנן, גדול המוראי ארץ ישראל. בסוף העניין, כמקבילה, רב הראשי, גדול. רואה אותו, עושה סלטות, סוחר בארדן, אומר לו, חלחה לאורה איתה. אז בא יעדה לו ראש לקיש. לא, כבוד הרב, נשמע... יש לך את היד, עזוב אותך, תן, בשטויות שלי, אני לא יודע מה. אבל יש לקיש לא היה טיפוס כזה. יש לקיש, הוא ענה לו במטבע לשון כמעט דומה, אבל עם חוצפה. הוא אמר לו, חלחה לאורייתא, הכוח שלך לתורה, אמר לו, יש לקיש, יופייך לנשים. היפה תורה, איך מכונן. חוצפה. כדי שאתה, לא, אני בכוונה אומר את זה בצורה כזו, כי נבין עם מי יש לנו עסק. טוב, אמר לו, שמה, יש לי אחות יותר יפה ממני, אם אתה חוזר בתשובה, אתה לומד, אני מוכן לשדך אותך עם אחותי. ככה היה באמת, חזר בתשובה, התחתן עם אחותו. היו רבי יוחנן ויש לקיש חברו אותה. שלב מסוים, הייתה בין הסוגיה, רבי יוחנן הקפיד על יש לקיש, יש לקיש נפטר מן העולם. רבי יוחנן היה עצוב על המציאות הזאת, שגיסו, חבותה שלו, נפטר. והיה עצוב. ההוא החכמים שהוא עצוב, הביאו לו חבותה. שילמד איתו. חשבו שהבא יהיה חבותה. טוב, הביאו לו חבותה, רבי יוחנן לומד איתו, אומר סברה, אומר לו חבותה, איי, כבוד הרב, מה שאתה אומר, זה באמת משנה, מסכת כלים, פרק דלת, משנה, בית. ראשון הגמרא, תנא דמסייע. כלומר, הוכחות שאתה צודק. שלא עושה את עושה רבי יוחנן, זרק אותו, לך מפה, לך, לך, לך. לא לומדים ככה. אני על כל סברה שהיה אומר לי, ריש לקיש, הייתי אומר ריש לקיש, הוא הביא לי 21 קושיות. 21 קושיות, מקשה עליי. אז אני צריך לענות לו 21 תירוצים לפחות. אז אני מתחדד בלימוד שלי. זאת אומרת, החברותה, היא מאזנת אותך, אפילו בעולם המחשבה. כשיש לך כוח מתנגד, שעוצר אותך מלפרוץ קדימה. קל וחול בכוחות שליליים וכולי. זה גם בחיובים אני אדבר, לא רק בשליליים. הכוחות שבגבו של אדם ונפשו בגופו הולכים להגבלה מכוח כישרונו המוסרי, מכוח הכרת האמת שבו, בחירתו הטובה ושאיפתו האידיאלית. ההגבלה, הריסון והכוונה אינם התעמרות בטבע והליכה נגדו, כי אם להפך, הטבע זקוק ודורש את הכוונת המוסר והקודש שעל ידה נעשים החיים בריאים, מוצלחים ומושרים, וידוע הסיפור של טרונוסופוס הרשע שפגש את רבי עקיבא והקשה עליו קושייה, אתם הדתיים, היהודים, למה אתם עושים ברית מילה? הטבע הנברא, קדוש ברוך הוא ברא את הטבע כך. למה? למה אתם חייבים להיות שונים? בשביל מה? כל דבר אתם עושים הפוך. אלא חלס, מספיק, תהיו נורמליים. תזרימו עם הטבע. אמר, רבי עקיבא לא חוכמתו, אמר, הבנתי את העניין שלך, אני אקסיל כי יבלתו. אני אדבר איתך בשפה שלך. אמר, וויט, כמה דקות, סטן השוויה, כמה דקות, רץ לקונדיטוריה, הביא כמה עוגיות, והביא חיטה מהשדה. בא אליו, מחזיק בשתי ידיים. הוא פוזל לכיוון היד עם העוגיות. אבל למה אתה רוצה את העוגיות? למה לא את זה? זה הטבע. זה עוגיות. למה אתה פוזל לפה? זה טבע, קח את זה. למה אתה טבע? הנה טבע. אלא מה? לימד אותו בעקיבא. אמר לו ולימד אותו ואותנו לימד. הקדוש ברוך הוא ברא טבע. אבל תפקידנו בתור בני אדם אשר ברא אלוקים, מה אנחנו אומרים בקידוש? לעשות. הקדוש ברוך הוא ברא הטבע, אבל שענייננו ליצור אותו, לתעל אותו נכון, לעדן אותו, לשכלל אותו, כך בבית מילה, וכך בעוגיות, וכך בכל דבר בחיים. זה לא נותן איזה לזרום, זה ככה, זה ככה זה בטבע. וגם אני עזבתי שלוש נקודות. זה בשיר של אריק איינשטיין. זה לא אתה, עניינך, לדעת, לתעל נכון, כוחות הנפש שלך, את המידות, כל הכוחות שבחיים. ולא להגיד, זהו. כמו הסיפור ידוע, התופעה ידועה אצל הרבה אנשים, שזה ביטוי שמונח בתרבות המוסלמית יותר, לצדנו אף היא גם גולשת קצת בשיפולי עולם היהדות למי שטועה בטעות. הביטוי כולו מן אללה וחלי על אללה. כאילו, זה מלוקים, עזוב, אתה לא עושה כלום. הנער שותף לך את השדה, ואתה בשלך. סיפור ידוע, יום אחד, איזה אדם אחד רצה להוכיח שהוא מאמין באלוקים. אמר, אני מאמין באלוקים. טוב. היה לו מבחן, מבחן אמונה. יום אחד, הנער עולה על גדותיו, שוטף את הכפר. הוא יושב, אומר, תהילים, לא זז. לאט לאט, המים מגיעים, באים השכנים, צועקים לו, אומרים לו, בואו. תברח להרים, זה מסוכן, יש סנדי, סנדי, יש, זה מסוכן, בוא תברח. אני מים אלוקים, תראו שלא יהיה כלום. טוב, לאט 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 המים מתחילים לבעוט, השכנים כבר זורקים לו חבלים, בוא נמשוך אותך. הוא יושב על כיסא בחצר, אומר תהילים. טוב, המים כבר זורמים, כל האזור מלא. שלחו חידת קומנדו עם סירות הצלה, בוא נמשוך אותך. שום דבר לא הולך. אחרי כמה זמן, לא הולך, הכל מלא מים, שלחו מסוק. יחידת חילוץ, 669, מורדים קבלים, יורדים שתי לוחמים, נסים להרים אותו, כלום, אני בתהילים שלי, תראו שלא יקום. אחרי כמה זמן, בלו בלו בלו, מחזיר ציוד. מה קורה פה? בא, אני רוצה בית דין. עכשיו, עוזבים הכל, בית דין של שמלה, אני חייב לכם משפט עכשיו צדק. מה קרה? משפט צדק. אני בטחתי בך אלוקים, היה הכל בסדר. למה לא הצלת אותי? איפה חילול השם הזה הגדול שעשית לי? אבל למה לא הצלתי אותך? שלחתי לך את השכנים, לא עזר. חבלים נפלו לי בנעימים. שייטת לא הלך, 669 לא הלך. לא הלך, הייתי איתך. אתה חשבת על זה, ככה זה. הקדוש ברוך הוא פועל במציאות דרכנו. אנחנו פועלים איתו וענייננו. זה בעולם הטבע. כך גם בעולם הנפש, בעולם המידות, בעולם המוסר, עלינו לדעת להרסן, להגביל דברים מסוימים ולהיות שותפים בפעילות הזאת ולא להגיד, זה ככה, תן לזה לזרום. בורה נקודה, היא מאוד חשובה. אז עוד פעם, הכוחות של גיבוש של האדם, אני למעלה, ביוטט, למעלה, בנפשו ובגופו מוכחים להגבלה מכוח שלום המוסרי, מכוח הכרת האמת שבו, וחייתו הטובה ושפעתו האידיאלית. ההגבלה, הריסון וההכוונה אינם התעמרות בטבע ולכה נגדוקים. להפך, הטבע זרוק לדורש את הכוונת המוסר והקודש שעל ידה נעשים החיים בריאים ומוצחים ומושרים. ואז יבנה אדם בהדר שלמותו, בהוציאו לפועל את אידיאל מציאותו, והחברה הכללית תעמוד בשלמות כללותה. כי אחרי ההכרה בצד הגירעון שיש בעצמו, יהיה נשקף אותו הצד של הטוב שיש בזולתו, כדי שעל ידו יוכל להיות החיסרון העצמי נשלם. בזה שאתה תבין שיש לך מה לרסן ולפעול, תבין שיש בך חיסרון, ואם יש לך חיסרון, יש בשני מעלה. לכלל שאמרנו זה גם פעם שעברה, ופה נראה את זה בהמשך, בחריפות. כשאדם ידע שיש בו חסרונות, הוא יתחיל להכיר במעלות של חברו. אבל הכל מתחיל בזה שאתה אומר, יש לך רק מעלות, מלשני יש רק חסרונות, אז אין לך מה ללמוד ממנו. ואין פה השתלמות, אין פה כלום. כי זה ככה נוצרתי, ואני הכי טוב בעולם, אני. אותיות עין. אני דושת שבת הגדול, אני פה, אני מדבר, ואתם ככה עושים לי, בסוף אבי חנניה, וזהו. אם משהו לא ברור, חוק ברזלו, בנפש האדם. הנה מה שאמרנו קודם. רק המכיר חסרונותיו, יגלה מעלותיו של זולתו. שמעתם? רק מי שמבין את חסרונותיו יכול לראות את המעלות של חברו. כי טיפה, הוא טופס טיפה ענווה, הוא מבין שהוא לא שלם. אם אני לא שלם, כבר יש משהו ללמוד מהשני גם. על כורחו יש באדם חסרונות, זאת האמת המציאותית של כל אדם ואדם, מי שאינו מכיר ומודה בזה, שקוע ובדמיון כוזב. לעתים מתוך נפילה בגאווה נוראה, כה גוברת באדם אהבתו עצמית, עד שאינו רואה כל חיסרון באישיותו ובדרכי התנהגותו. באשליות ובדמיונות מתנסה לחשוב שהוא תכלית השלמות, ומתוך כך אף אינו רואה את מעלותיו של חבריו. להפך, בכל מה שמחוץ לו אינו רואה אלא פגמים וחסרונות, ויוצא נגדם ביקורת ובעין רעה, רק אחרי הכרה בצד הגירעון שיש בעצמו, יוסר המכסה המעוור את עיניו, ויהיה נשקף אותו הצד של הטוב שיש בזולתו. ואז תוכל להגיד, איזו חכם הלומד מכל אדם. כי אם אתה חושב שאתה שלם, מה יש לך ללמוד מהשני? סיפרתי פעם שעברת הסיפור. מי הפעם שעבר? רק אחד אתה, אני חושב רק אתה איתה. הסיפור הידוע היא ש... אעשה את זה בקצרה. שקבוצת בחורים, קבוצה קטנה, ממרכז הרב, נסעה לפני הרבה שנים, שנות ה-60, אני חושב, לעמק ישראל, לאחד הקיבוצים. הם עשו שם בקיבוץ, סימפוזיון, מה עושים בזמן הפנאי? למה? כי תפסו כמה נערים בתיכון, נדמה לי, מיישנים סיגריות או משהו כזה, בכיוון הזה, כאילו משהו שאז לא היה בסטנדרטים מוסריים, או עשו משהו לא חיובי. אז החליטו להביא קבוצה מתל אביב, מהעיר, והקבוצה מהקיבוץ, ובחורי ישיבה, שיגידו מה הם עושים בזמן הפנאי שלהם, למה אנשים עושים את השטויות האלה. אז בשלב מסוים, חבר'ה מרכז הרב, בחורים שהיו שם, הוא אמר, לנו אין פנאי, אנחנו כל היום תורה, לומדים כל היום, הכל תורה וזהו. מצביעה אחת הבנות מהקהל, קראו לה ענת, והיא שואלת, אם כן, מה יש לכם ללמוד מאיתנו? אחרי שאלה. אותו בחור ממרכז הרב שהיה שם, אמר, מה? אין לי מה ללמוד ממך. יש לנו תורה ויש בה הכל. מה צריך ללמוד ממך? היה שקט בקהל ובלגן כזה, אבל לכאורה במרכאות, בדו-שיח הזה הוא ניצח. הוא שם לה נוקאוט, תורה, הפוך בה והפוך בה עד הכולה בה. הוא בא, ככה, כאילו, מתנסה במובן מסוים, בא לאב צבי יהודה ומספר לו ככה, שהם היו, אז שרצו שואלת, איך היה וזה? הוא אומר, השם, היינו שמה וקידשנו שם שמיים וזה, ראינו שהתורה זה הכל וזה. ועד אגב, רוחה, הוא מספר שהיה משהו עם אחת הבנות שמה, קמה ואמרה, מה יש לכם ללמוד מאיתנו? אמרה, צבי יהודה, מה אמרת לה? אני שואל, מה ללמוד ממנה? צעק עליו רב צבי יהודה, צעקות. נסעתם עד לשם. כדי להגיד שאין לכם מה ללמוד מהם. אתם לא מתביישים. מה עם מוסר ודרך ארץ וישרות ויישוב ארץ ישראל ועוד הרבה דברים. אין מה ללמוד מהם. זו ככה מתחילה הבעיה. אתה חושב, אין לי מה ללמוד מהשני. מה? זה ההתנסות, זו הגאווה, זה הזלזול. כאילו אתה שלם, ומילא השני הוא לא שלם, ואין לך ללמוד בנו. זה אתה. ורק אז... אחר שיבין ויפנים שיש בו חסרונות, ואחר שיראה את מעלות זולתו, יתפתח בו הצמאון, ושאיפה להשתלם בצדדים החסרים בו דרך קישור וחיבור לחברו. בעצם מי שאתה לא שלם, יש לך צמאון להשתלמות. כשאדם חושב שהוא שלם, אז מה יש לי ללמוד? אני יודע הכל, אני הגאון, אני. הרגשה הזו היא בריאה וראויה, ומוסיפה לאדם ענווה וכן. יתרה מזו, כך נבנית חברה אידיאלית המכבדת את כל יחידיה בקישור של שאיפה פנימית לקבל ולנהוג זה מזה. אתה מבין שאתה חייב את החבר שלך. פעם שאמר לי פעם הרב דוקי בנאצי, סיפר סיפור שהיה קצין אחד אצלהם בטייסת במסע שהוא שרת, הוא חונך לצורך העניין החילוני. אמר לו, תגיד, יש לי שאלה אליך, מה ההבדל בין גן עדן לגיהנום? שאלה שאלה כזו של עממית. אל תענה לי, אני אענה לך. הוא אומר, תראה, גן עדן לגיהנום זה אותו מקום. מה זה אותו מקום? אותו מקום. אז מה, איך זה גן עדן, איך זה גיהנום? כאילו, מה צדיקים, רשעים, מה אתה עושה? הוא אומר, תראה, שם האנשים, המרפקים שלהם נעולים. מרפק נעול. אבל בא עם הפרק נעול. אז מה? אפשר לאכול? איך אני יכול לאכול? המפק לא יכול להתקפל. לא יכול לאכול. אין, האוכל לא מגיע. אז מה עושים הצדיקים? אני בא לליאור, אומר ליאור, אני אחי אותך, תחי אותי אתה. איך אני אתן לשני, נכון? אני אתן לו את האוכל והוא ייתן לי. תוכל להסתדר יחד. אני צריך אותך, אתה צריך אותי. רשע? ימות ולא ייתן לשני לאכול. זה תפיסה כזאת. אתה לא צריך את השני. גם לא תיתן לו כלום. כי הכל שלך מגיע לך וזה שלך, לא תיתן אף אחד. זה תפיסה כזאת. ש... ופה, אבי אבות, מזה מונה כל הגאווה וכו'. אבל ברגע שאתה מביא שאתה חסר לך משהו, חסר לי אוכל, במקרה הזה של הידיים, אני צריך את החבר שיעזור לי ואני אעזור לו. אז כבר טיפה, אף יורד למטה, מתחילים טיפה. במקרה הזה, טוב. יסוד הענווה כותב עליו במקום אחר, היא הכרת האמת לאמיתתה בלא שום עיוורון וערבוביה של דמיון, שברוב האנשים האהבה נפרזה לעצמם, הנפרזה, שמתם לב? הדגשה עוד פעם, שלא נצא מפה מתוך אדם שהוא מזלזל בעצמו, חס וחלילה, לא זו הכוונה. אדם צריך לאהוב את עצמו, אדם צריך לדעת שיש בו גם דברים שלמים, לא הכל שלילי בך, אבל אתה לא שלם. יש בך צדדים חיוביים, ויש גם בחברך דברים חיוביים. יש לך דברים שליליים, שאותם צריך לתקן, ולחברך דברים חיוביים, וצריך ללמוד ממנו את זה. אז עוד פעם, שרוב האנשים אהבה ותפזה לעצמם, מסמת את עיניהם מלראות בחיסרון נמצא בעצמם, וממילא גם בטובת רעיהם וביתרונם, מפני שהבה תליה, מתוך שאינו מכיר בחסרונותיו, אינו עודף שלמות, ואינו מחפש איך נמצאת נקודת אור וטוב שיוכל לרכושה בעת לעצמו. על כן, אינו רואה יתרונות זולתו. כי מה יצריך אותך? מה יצריך אותך? אני יש לי הכל. אבל הענב רואה את עצמו מכובד מזה צלם אלוקים אשר בו, מצד החוכמה והטוב הנקנה בנפשו. הוא מכיר את יתרונותיו, אבל אינו מסתנבר ויודע שכל מה שיש בו ממתנת שמיים הוא, ממה שהשם נטע בקרבו הוא מה שהוא עמל והשתדל. והוא יודע... כמה יקר חשובה השתדלות זאת לפני ריבונו של עולם, עד שמכוחה ניתן לו עוד כהנה וכהנה. כיוון שאינו חי בדמיון, בשקל וזיוף, הוא מוכן להיות גם כן את חסרונותיו בלא שום מסוי פנים, כן ראו ביתרון חברו מצד צלם אלוקים וסגולת הנפש. החתם סופר מביא הגדרה מה זה דיין שדן דין של אמת. מה הגדרה? אומר החתם סופר, זה דיין כזה, בנוק שבעולם בדרך כלל, אנחנו, איך אנחנו מתייחסים? יש לך סברה שלך, יש לך אמת משלך, יש לך תמיד הסברים למה השני לא חושב כמוך. הוא כמה צד שמאל, הוא שמאלני, הוא ימני, הוא מתנחל, הוא גבעוני, הוא אנרכיסט, הוא פשיסט, הוא מה שאתם רוצים. כל אחד, ושמת לו תווית, הסברת למה הוא לא חושב כמוך. הנחת את דעתך. אמרת, אתה שקט. אתה מבין למה האמת היא אצלך, ולמה הוא לא חושב כמוך. אומר אחד המסופר, לא נכון. דיין שדן דין של אמת, זה דיין כזה שחושב, למה אני לא חושב כמוהו. תחשוב למה לא. ואומר אחד המסופר, ואז אתה חושב בדעתך, נסה לבדוק, מה לא בסדר אצלך? למה אתה לא חושב כמוהו? אתה מברר, טוב, 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 בודק, הגעת למסקנה שהאמת אצלך, טוב מאוד, חייבים לעטות, אומר. אבל אם האמת היא אצלו, אתה יודע מה, אני מסכים איתך. מה תכף סיפור על הרב שאול ישראלי? נחזור על הסיפור, זה סיפורים האלה הם נר לרגלנו ברזימות. סיפר הרב מודיך אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה, בהלוויה של הרב שאול ישראלי. הייתי נוכח שם, שמעתי באוזניי, לא שמועה, לא סיפורים כתובים. רבי אליהו סיפר את זה. הם היו ביחד חברים בבית דין הגדול לערעורים, הוא ורב ישראלי. רב ישראלי נותן שיעור כללי בישיבת מרכז הרב, עומד על הבמה, ושם התלמידים, שיעור כללי כזה. נתן שיעור, ובאמצע השיעור, בחור צעיר משיעור א', מצביע. מקשה קושיות. עומד יהודי, גיל קרוב ל-80, בחור בשיעור א', לצורך העניין קרוב לבן 18, מקשה קושייה על הרב המבוגר, תלמיד חכם, גדול הדור, אחד מגדולי הדור, מקשה עליו קושייה. מה אנחנו, אני הייתי עושה, טוב בעל גאווה, הייתי אומר לו, נקה את החלב בשפתיים שלך, תעבור לשס עוד 50 פעם, תלמד עוד כמה שנים, ובוא ניפגש אחר כך. מי אתה בכלל שתעיז להגיד לי קושייה? אבל זה בעלי הגאווה. אבל מה זה הרב ישראלי? הרב ישראלי, הוא הקשה עליו קושייה, שתק, חשב טוב טוב, ירד מהבמה, הלך אליו, נשך אותו במצח, חזר חזרה, ואמר, טעיתי, אני חוזר בי. זה גדלות של ענווה. גם אם אתה בן 80, והוא בן 19, 18, גם אם אתה יכול להגיד על מלא סברות, אבל תחשוב, כי למה? אומר לך, אתה מסופר, אתה מחפש את האמת או לא? מה אתה מחפש? אם אתה מחפש את האמת, מה אכפת לך להיות שהוא צודק? הרווחת את האמת אצלך. אבל אם אתה מחפש שאני אמרתי את הסברה, הפסדת הכל. זה אני בראש. מה שאומר אותך, זה אתה. ולא האמת. אז יאללה, תעשה תשובה מהר. זה הבירור היסודי שלנו הרבה פעמים. האם אתה מחפש אמת? לחפש אמת, אמת פירושה לבוא ולהגיד, חשוב, עוד פעם, זה לא כזה שמחפש אמת כל שנייה, כמשל הידוע, של אותו אחד שנסע פעם, התחתן. היה בבית של הקלה, של ההורים, של הזה. החליט לעכשיו לבוא אליו הביתה. אמר, יש לי סוד גדול. אני יהיה הבוס בבית. מה זה אומר? יש לנו חמור אחד, אני על החמור, קלתי מאחורה, הולכת ברגל. ואני אראה למה זה. הולך, 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 פורש לו בן אדם. הוא אומר, תגיד לי, לא חרם, קלה, רוסה, עכשיו, חתונה, ככה אתה עושה לה? חושב, חושב, אולי אתה צודק. ירד מהחמור, שם עוד על החמור. ממשיכים לרכב, פורש לו בן אדם, מה? על ההתחלה היא שולטת עליך? היא על החמור ואתה ברגל? אולי אתה צודק. עלה גם הוא על החמור, שניהם על החמור. עורבים, 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 פוגעים את המדם, אומרים לו, לא חרם, צער בעלי חיים, שניכם על החמור. הוא אומר, אתה צודק, ירדו שניהם מן החמור. הולכים, 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 תמשיכו את הסיפור לבד. אתה לא תגמור עם האמת הזאת. יש לך אמת משלך, לא שהיא מתנדנדת, אבל היא מבוררת לך. אתה יכול להיות שבמצב מסוים, תגיע למסקנה, שעכשיו אדם פלוני אמר לי סברה, אני שוקל בדעתי, יש בה אמת, חוזר בה. כי המטרה שלי היא לא אני, אלא היא האמת. צריך לעשות הבחנה בין הדברים עצמם. לא תמיד האני הוא האמת. בדרך כלל לא. אם האני בראש. אלא האמת, והאמת הזו יכולה שאני מודה לך שטעיתי, או לא מודה לך, או נשאר בסברתי, כי אני חושב זאת האמת. בסדר, ברורה הנקודה. עוד כותב עליו, הענב השלם, מצייר תמיד נגד עיניו מגרעות עצמו, מפני שדחף חייו העיקרי הוא בקשת השלמות והחתירה הבלתי פוסקת אליה, ולעומת זה יתרונות של זולתו, ממנו יוכל ללמוד לתקן דבר אחד, עד אשר יכבד מאוד כל אדם בעיניו. כדברי חז"ל, היודע בחברו שהוא גדול ממנו אפילו בדבר אחד, חייב לנהוג בו כבוד. ראית אדם שהוא גדול לך במשהו אחד, תנהג בו כבוד. למה? חוץ מצד האמת שבכבוד לתת לשני, זה יחנך בך את מידת הענווה, שלא הכל אצלך. יש לך מה ללמוד מהשני. ובפרט, אוהב הוא ומכבד את הכלל כולו, וקשור לחברה בקשר אידיאלי, כי בה מוצאו את מלוא היתרונות ונקודות החיוב שהוא מחפש. לעומת הענווה התאורה הדינה הצידית, הנה, גסות הרוח באה מההפלגה הדמיונית, העוברת כל גבול, פה מתחילה הפלגה הדמיונית, עוברת כל גבול, המייחסת לעצמה את כל חמדה וכל גדולה, אפילו אם תהיה רחוקה ממנו עד מאוד. לא, זה שייך לי, למרות שזה... אבל אני, הכל אצלי. מפני שלא את האמת היא מחפשת, כי היא מציפוק, אהבת עצמה נפרזה, ודעתו תזוח ולא יישא עין לשום מחזה המראה לו חלישות, כוח וחסרון השלמה, ולא יראה כל יתרון במי שחוץ לו. כי אני השלמות, אצלי הכל, האמת אצלי, שלוש נקודות. הידיעה, שיש בכללות הכוח המתפשט על כללות הגבייה, כוח הנפש המתגלה בגוף, שיש חלקים כאלה שצמצומה מותו וראוי, ממילא מנמיכה את הקומה מעט, עד שמונעת אותה מסקיפת של גאווה דוקרת את זולתו. בערך שאתה מבין שיש לך מה ללמוד מהשני, אוטומטית הבלון הנפוח מתחיל להצטמק. הקומה הסקופה יורדת לממדים, מתחילה לרדת לממדים הטבעיים שלה. לפני כן היא הייתה מנופחת, חזה מנופח, אף למעלה, גב זקוף, צוואר מורם מעם, מתנסה מעל כולם. בערך שאתה מבין, רגע, עצור, אני לא שלם, יש לי מה ללמוד מהשני, לאט לאט חוזרים לעצמנו. צורת הליכתו של האדם מבטאת בלא שיתכוון לכך את עומר הכרתו הפנימית, את רמתו הנפשית המוסרית, בהכירו שיש בו חסרונות הנדרשים להשלמה מבחינה רוחנית ומוסרית, מבחינת תורה ויראת שמיים, והכרה זו חקוקה בו כידיעה, כהכרה פנימית חיה קבועה במרכז אישיותו, מונמכת קומתו מעט בצניעות ובענוות חן, ואין הליכתו בקומה סקופה. לא שבמכוון הולך ומכופף את קומתו, אלא כן הוא בדרך הטבע. ואילו כאשר חש בקרבו שאינו חסר מאומה, שבו כל הטוב, כל האמת והצדק, ורק הסובבים אותו חסרים הם, בעלי מומים פגמים, ממילא ניתח גופו בסקיפה של גאווה, דוקט את זולתו. פעם, רבי לוין היה אומר, למה אני אוהב את כולם, גם את המחונים. מישהו קשה לב, מה פתאום אתה אוהב את החילונים? מה אתה אוהב את החילונים? אז בא לי לוין אמר, הקדוש ברוך הוא יעשה אותי נמוך. ויש לי נמוך, כשאומרים לי באדם, אני אקרוא את הלב שלו, אני לא יכול להיות משמע לראש. אני נמוך. שזה מאוד סימבוליות לתפיסה. שאתה רואה רק את הלב. אתה לא מחפש את מה שמעל. אתה לא מלא. אתה נמוך, נמוך. קודם כל, זה יכול להיות גם פיזית, אבל זה מתחיל בנמיכות הרוחנית שלך, שאתה לא מתנסה מעל כל אחד, אלא אתה מצליח להגיע עד גובה הלב שלו, ורואה את הפנימיות שלו. כך הרבה לבין. והנה, העיוורון של הגאווה. כשהוא מגיע למום מדרגתו, הוא מאבד את העולם. העולם הציבורי והחברתי, מפני שאי אפשר עוד לחיים של חברה ואגד, ויגד ציבורי להיות מפתחים כל זמן שלא תהיה הכרה פנימית בכל אחד שיש לו איזה דברים וקשורות שהוא נמצא על ידם חסר, והשתלם רק על ידי עזר חבריו. אם אדם נמצא עכשיו ביחידה קרבית, הוא נמצא בסיירת פלונית. והוא לא מבין שצהל זקוק לכל המערכת עצמה, כולל לאפסנאי ולטבח, ולעוד חילות אחרות ועוד חטיבות אחרות ועוד יחידות אחרות ולעוד זה, יש לו בעיה מאוד קשה. זה במערך הצבאי, במערך הציבורי, החברתי, הלאומי שלנו, מעגלים הולכים ועולים. אם לא תבין שאנחנו צריכים את כולם ביחד, אתה חסר. זה החיסרון הכי גדול שלך. אתה חייב את כולם, את כל המערכת. הצבא צועד על כבתו, צריך טבח. תגיד לו, אני אסתדר בלי טבח, בלי כלום, אני לא חייב. אבל מישהו יספק לך תחמושת. בשלב מסוים, תחמושת תגמר לך. צריך את כל תחזוקה והספקה ולוגיסטיקה וכל המערכות עצמם. פעם אף ציודה בא אליו בחור שהיה מילואים בצבא, הוא בא עם מדים. השאלה אותו אף ציודה, מה אתה עושה בצבא? אז הוא ככה היה לו רגשי נחיתות ממה שהוא עושה, אנשי ג' אמר לו, מה? אנשי ג' אמר לו, מה אתה? אנשי ג' אבל לא, מה אתה? אז הוא חושב שסביבה לא מבין מה אומר. אז הוא אומר, אני שומר בשער, ככה בנמיכות קומה. אז הסביבה תפס לו את היד ואמר לו, אתה זה שפותח את השער למפקד הבסיס שייכנס? וואו! טוב, הבן אדם התחיל, קיבל קצת חיות. גם הצד ההפוך הוא שלילי, שאתה מזלזל בעצמך יותר מדי. אבל המפקד הבסיס גם צריך את השומר בשער. גם אם הוא שין גמל. בלי זה, הבסיס לא מתפקד. בלי כל המערכות עצמם, הכל חסר. יבוא ונגיד, תשמע, אני לא רוצה את זה, לא... אין לא רוצה. כדי שאתה תוכל לתפקד. אתה יכול אולי זמנית לחשוב שאתה יכול להסתדר לבד. יש בדיחה כזאת, אפופו לבד, שזה... בדיחה, אבל... אז אחד טבע בספינה שלו טבע בים, והוא תפס איזה חתיכת קרש, הגיע לאי בודד, השתקם. אחרי שנים הגיעה משלחת מארצות הברית, לאי בודד הזה, באו לבקר אותו. מה אתה עושה? זה, אבל תשמעו, אני פה יהודי, לפני כמה שנים, טבע לי האונייה, נמצאתי, הגעתי פה לאי, ואני מאז פה נמצא לבד, משתקם, חי וזה. טוב, בא סיור באי, תוכל לקחת, כן, אין הבעיה. פה יש לי בית שאני ישן בו, פה גם יהודי צריך בית כנסת, יש לי בית כנסת, פה יש לי זה, פה יש לי זה, פה יש לי זה, פה יש לי עוד בית כנסת. אומר רגע, יהודי אחד, שתי בתי כנסת, אומר, לזה אני לא נכנס. אז אפרופו לבד, שזה, זה. צריכים לדעת, אנחנו חייבים את כל המערכות, את כל המערכות עצמם. גם בצד החברתי הלאומי, אדם לא יכול להיות. עד כדי שהפציעות היה מגדיר תמיד את מה שאונקלוס אומר, שהקדוש ברוך הוא בעלת באדם רוח חיים ופח נשמת חיים, אומר תנגרו באונקלוס, רוח ממללה, רוח ממללה מדברת. אדם הוא ציבורי, הוא מדבר, הוא חייב משהו מולו. הוא לא יכול משהו שלא יהיה. אתה חייב לדבר למישהו. אדם שמדבר לא מדבר לזה, הוא יכול להסתובב קצת. המערכות עצמן דורשות מאיתנו את זה. טוב, אין לנו הרבה זמן. אופה. מה עושים? טוב, נקרא. כאשר נופלים היחידים ברמתה המוסרית, עומדת לנגד עיניהם אהבת עצמם בלבד, אף החברה מהווה אז עבורם חומר גלם לטיפוח פולחן אישיותם, אמצעי לסיפוק הנאותיהם הפרטיות, האנוכיות ומלאות הגאווה. אין בעיניהם ערך אמיתי לחיי ראות וחברה, ואינם חפצים בהם אלא כדי לקבל הערכה רחבה לאישיותם והרצה למעשה וכשותם. אספר לכם סיפור אולי, כדי שנתחיל, אבל לא למשוך זמן, אבל סיפור שהוא מבטא הרבה. סיפר לי פעם, היה יהודי אחד שהוא גר צדק, גר צדק אמיתי ממש, והוא היה בחלק ששת הימים, הוא קרא ספרים על עם ישראל, ושמע, קרה שהייתה שואה לעם ישראל, אחרי שאתה אומרים, הוא עמדה לפרוץ, אז הוא חשש שעוד פעם הולכת לשואה ליהודים. אז בתור גוי, הוא עזב את המדינה שלו, עלה לארץ, והתנדב באחד הקיבוצים, בתור גוי. כדי שזה, לימים, נשאר חבר קיבוץ, הוא אפילו היה מזכיר הקיבוץ, תקופה מסוימת, הוא התחתן עם גויה אחרת, נולדו לילדים, זאת אומרת, הלכתית הילדים גויים. אחרי כמה זמן, הוא עצמו החליט להתגייר, והתגייר. ואז הוא היה הולך עם זקן וכיפה בקיבוץ, והבן שלו היה קצין בסיירת צנחנים, הוא קיבוץ דיקה בן, גדל, היה בסיירת צנחנים. והוא היה, תפס, הם תפסו, זה מוצב בצפון, בגבול לבנון. יום אחד הוא הלך לבקר את החבר שלו, ובדרך אסף אותו על הסאפ. הסאפ שהיה בחור עם כיפה על הראש. נסע איתו ביחד, והוא ראה את האבא, והוא מבין מזה הבן שלו, אז הוא אומר לו, תגיד לי, יש לי שאלה אליך. שאלה אישית, אבל אני חייב לשאול אותך. ראיתי הרבה דטלשים, אבל עד כדי כך, דטלש כזה, שכשאנחנו עושים קידוש בליל שבת, הוא עוזב את החדר אוכל, הולך לשין ג', אומר לשין ג', אני אחליף אותך, תלך אתה לשמוע קידוש. כאילו, למה אתה לא רוצה לשמוע קידוש? קצין, אתה קצין בכל אופן, מה אתה... שולחת שין ג' לשמוע קידוש. אז אומר האבא, סיפר לי את זה, אז באמת, הוא לא הבין איזה בן, זה רק העלה את קרנו של בני בעיניי, הבן גוי, הוא מבין שיהודי חייב בקידוש. אז הוא היה הולך להחליף את השין ג' כשישמע קידוש. והוא לא מחויב בקידוש, כי הוא גוי. והוא נשאר בשין ג' גם אם הוא קצין, אז מה? אז איזה מעלה של אדם שאכפת לו, לא בגלל שהוא מזלזל ביהדות או בתורה, זה בגלל שהוא מבין שהיהודי צריך לשמוע קידוש. אז ההפך, יש פה ריבותה, יש פה מעלה גדולה של אדם שדווקא בגלל שיש לו הערכה לקידוש, הוא עושה את זה. כי הוא מבין שבגלל שהוא גוי, הוא לא חייב בזה. והוא בגלל שהוא יהודי, עדיף לקח אותו לשמוע את ה... זה תפיסה שאתה... האורגן הזה. טוב, נעצור פה מצד הזמן.